ra 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 ri ra 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 ta ra 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 ri ra ra ri ra ra ra. כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם אנגל צ'ורפצ'יב, שיתוף פעולה בין רדיו מיליץ ואגודת הסופרים. השיחה הזאת היא במסגרת הענף המיוחד של התוכנית הזאת שנקרא כאן בלקן, ואני מדברת עם אנגל צ'ורפצ'יב, שהוא עובד בארכיון ביד השם כראש מדור רכש ארכיוני בארצות הבלקן ומרכז אירופה. הוא מרצה באוניברסיטת חיפה כ-15 שנים, ולמד היסטוריה מודרנית של יוון, אנגל צ'ורפצ'יב עובד בארכיון יד השם כראש מדור רכש ארכיוני בארצות הבלקן ומרכז אירופה. הוא מרצה באוניברסיטת חיפה ולימד היסטוריה מודרנית של יוון. את התואר השני שלו עשה באוניברסיטת חיפה, ואת הדוקטורט בנושא חינוך יהודי בין שתי מלחמות עולם עשה באוניברסיטת חיפה. זאת אומרת שאנחנו מדברים על אדם שבא מתרבות אחת לתרבות שנייה, מה שאנחנו קוראים עולה חדש שכבר ישן, ומשפה שלא שומעים אותה הרבה ברחוב הישראלי כבר, פעם שמענו אותה בצורה מאוד מאוד נוכחת, היום פחות, השפה הבולגרית, ואני לוקחת ההזדמנות הזאת להכיר אותך. אני רק רוצה לציין ככה לטובת המאזינים, שזכיתי להכיר אותך א' בעקבות המחקר הפרטי שלי, על משפחתי בבולגריה, ובעיקר שיתוף פעולה ששנינו שייכים אליו, והוא לכיוון הקמה של בית מורשת יהדות בולגריה, ובמובן מסוים גם הבלקן, ביפו. והנה פגשתי את האדם המעניין והנעים הזה. שלום לך, אנגל.
שלום, חווה.
איזה כיף. עכשיו יש לי את האפשרות לשאול אותך כל מה שבא לי. מי אתה, אנגל? מאיפה אתה בא?
נולדתי בסופיה, בבולגריה, ב-1973, כלומר עוד עמוק עמוק בתקופה הקומוניסטית, והגעתי לארץ כמה שנים טובות אחרי ש... המשטר שם נפל, הגעתי ב-98, כלומר כ-10 שנים כמעט אחרי השינויים, ובזמן הזה הספקתי לחיות גם בתקופה הקומוניסטית וגם בתקופה של דמוקרטיה כפי שקראנו לזה מאז, ורק תיקון קטן, קצת אותי, אמרת שסיימתי את התואר שני באוניברסיטת חיפה, זה היה באוניברסיטת סופיה, אני הגעתי אחרי שסיימתי את הלימודים של תואר ראשון ותואר שני באוניברסיטת סופיה בהיסטוריה כללית, ואז החלטתי לעשות עלייה ולהמשיך קודם כל ללימודי דוקטורט בארץ, וכך זה קרה באמת. הייתה לי כמובן תקופת קליטה בארץ, קודם כל בקיבוץ, אחר
באיזה קיבוץ?
הייתי ברמת השופט, שהוא יש לו כמובן עיקה בולגרית, יש שם כמה וכמה משפחות בולגריות, שכמובן מאוד שמחתי להכיר ולהתארח, ואחת מהסיבות אולי שהייתי שם, כי שם הייתה גרה המשפחה, שמי שהיה זמן מסוים, שליח של השומר הצעיר בבולגריה.
מיסו?
זה הוא, למרות שכל המשפחה שלו, אברהם רמון, קוראים לו, הוא מקיבוץ רמות השופט, הוא בעצם החליף את צבי קרן, שרוב הבולגרים מכירים, אחרי שצבי סיים את תקופה שנייה בעצם בניהול שלו של השומר הצעיר בבולגריה, וחזר לארץ. אברהם הגיע עם אשתו, לורית, ואגב, היה לנו קשר יותר, בגלל שבדיוק בתקופה שלו אני הייתי ראש קן בסופיה, וככה התגלגלתי, ובאמת הייתה אופציה, כשהציעו לי אופציות למקומות שאני יכול לבוא לארץ ולעשות את הקליטה שלי, את האולפן הראשון, חצי שנה הראשונה של הקליטה בארץ, היו כמה אופציות של קיבוצים, כמובן גם אופציה ללא קיבוץ, אבל בכל זאת מאוד רציתי שאני חווה את החוויה של הקיבוץ לחצי שנה, כאילו רק, ולעשות את האולפן שם. והאמת שהיו שתי אופציות עיקריות של קיבוצים. היה קיבוץ נען, שאגב, היו כבר כמה קבוצות גדולות של עולים מבולגריה שהגיעו לפני זה, וגם בקבוצה, כי אנחנו בעצם היינו קבוצה מאוד מאוד גדולה, אם אני זוכר נכון, אפילו מטוס שלם של עולים חדשים מבולגריה.
מה אתה אומר, ב-1973?
ב-98. ב-98 הגענו באמת קבוצה מאוד גדולה ביחד, באותו מטוס, וקבוצה די רצינית של אנשים צעירים הלכו דווקא לעשות את הקליטה שלהם בקיבוץ נען. ואני גם, בתור זה שהכרתי כבר אנשים ברמת שופט, וגם קצת להגיד, אמנם אני מאוד בולגרי, כפי שאת מכירה אותי, אבל אז איכשהו רציתי בשנה הראשונה הזאת לא להיות עם בולגרים. כי בשבילי...
זו החלטה מעניינת, כן.
זאת הייתה קצת סכנה מבחינת הקליטה. הרי אני בא למקום חדש, לארץ חדשה, לשפה חדשה שאני רוצה ללמוד, ולדעתי זה היה עדיף להיות במקום שאני לא מכיר אחרים, ובאמת חוץ ממני היו רק שתי משפחות שהגיעו לרמת השופט, משפחות עם ילדים קטנים, וכל השאר בעיקר לנענת. אז אמרתי, אם אני אהיה בקבוצה גדולה של כמה עשרות אנשים מבולגריה, אז זה כל התקופה של האולפן שלי ושל הקליטה היא תעבור בנעימות ובחבורה של בולגרית באמת, בסביבה בולגרית. ואני חשבתי אז, כנכון, שצריך לקפוץ למים העמוקים מהתחלה.
ואיך הייתה העברית שלך כשבאת לארץ?
אני ידעתי את האותיות בעברית, ידעתי את האלף בית, ובגלל זה כשעשו חלוקה באולפן, אני הייתי בקבוצה של המתקדמים. כלומר, כל שאר החבר'ה הצעירים שהיו שם באולפן, כמובן בעיקר מבית המועצות, הם לא ידעו כלום, אפילו את האותיות, ואלה שידעו את האותיות, אז היו איתי בקבוצה, קבוצה של אולפן בית, או משהו כזה, איך שקראו לזה, נכון שזה לא באמת רמה בית, אבל כן, התחלנו, קפצנו שלב של האלף בית, את האותיות, את מה, כי הכרנו אותם, וכבר ניסינו יותר לקרוא ולכתוב יותר, וזו הייתה תקופה מאוד מעניינת. אני צריך להגיד שהתקופה שלי, החמישה חודשים נראה לי, פחות מחצי שנה אפילו, שהייתי בקיבוץ. הייתה תקופה מאוד טובה, מאוד נוחה, הרי קליטה ללא לחץ של חיפוש עבודה יחד עם האולפן, ואיזושהי חברה מאוד ידידותית, גם של הקיבוצניקים, גם של האולפניסטים, גם של המתנדבים, שהיו באותה תקופה עדיין היו המון המון מתנדבים גם. הייתה לי חברה בינלאומית, כמובן את כל האנשים מברית המועצות, או היו כמה מארצות הברית, באולפן היו המון המון ארגנטינאים בקרב המתנדבים, וכמובן הצברים, הקיבוצניקים, הוותיקים, שכמובן הייתי מכיר, והיה לי מאוד נעים. ואגב, יש לי מכרים שהגיעו ועשו עלייה לי לפני זה, והלכו בדרך החופשית יותר לצאת לעיר הגדולה, ולהתחיל משם את החיים בארץ. ויש לי סיפורים של כואבים, של אנשים שהיו צריכים לרוץ אחרי פרנסה, והזניחו את האולפן, והזניחו את הלימודים של השפה, ושנים רבות אחרי זה, העברית שלהם הייתה לא טובה, והם בעצמם מאוד הצטערו על כך, אמרו, עשינו טעות כשהגענו לארץ, והייתה לנו הזדמנות ללמוד, הרי זה לא כמו העלייה הגדולה, ב-48-49, שלאנשים לא כל כך הייתה ברירה, אז מה שהיה, היה לקחו והסתדרו. בשנות ה-90 עדיין, והיום אני מניח, יש יותר אופציות לעולים החדשים. המדינה נתנה ציוע, נתנה מקום, נתנה אולפן. זה אנשים שלא לקחו את זה, שחשבו שהם מעדיפים להיות בעיר הגדולה, לא להיות במקום סגור וקטן כמו קיבוץ. כמה מהם אחר כך הצטערו על כך.
זה שיעור חשוב. האם הגעת עם המשפחה שלך, עם הורים, אחים?
לא, לא. קודם כל אני בן יחיד, והחלטתי לבוא לבד. זאת הייתה אולי גם דרך קצת לצאת מהבית. הרי בבולגריה המסורת היא שאנשים הרבה יותר בבית, נשארים עד מאוחר יותר בבית, ואני עדיין כל הלימודים שלי באוניברסיטה, בגלל שעשיתי אותם בסופיה, אז זה לא היה כל כך נהוג, וגם היום לא כל כך נהוג לצאת מהבית לדירה נפרדת מהורים, כשיש לך בית, אלא אם אתה צריך ממש. וכשסיימתי, זה הייתה דרך לצאת פשוט, ולהתחיל חיים חדשים, עצמאים לגמרי, לבד. זה... אם הייתי נשאר בסופיה, זה יותר קשה. כשאתה עוזב את המדינה ואתה במקום חדש לבד, איכשהו זה קורה מתוך עצמו.
וההורים הצטרפו אליך?
ההורים הצטרפו רק בערך 10 שנים יותר מאוחר. הם הגיעו בשנת, 2008, אז בדיוק 10 שנים.
והם התאקלמו לדעתך?
לא.
זה קשה הרבה יותר לאנשים בוגרים.
כן, בגיל 60 פלוס, הם הגיעו אחרי שיצאו כבר לפנסיה. וזה מאוד קשה, צריך להגיד את האמת, לאנשים מבוגרים, זה מאוד קשה. הם ניסו ללמוד את השפה. בשנים שהם כבר הגיעו, אז היו די מעט עולים. אז התחילו אולפן, ואחר כך לא הייתה קבוצה, ואחר כך הייתה הפסקה, ואחר כך שוב לא הצליחו למצוא מספיק אנשים לאולפן, ובאיזשהו שלב הם פשוט ויתרו.
התייאשו,
והם מסתדרים עם מכרים בולגרים, מסתדרים עם רוסית, כי הם יודעים.
כמו תמיד, כן.
כן, וזהו.
ואתה בנית כאן משפחה?
כן, כן, למרות ש... כן ולא. כן למה? בניתי משפחה, כן בניתי אותה כאן, אבל לא לגמרי כאן. למה? כי אשתי גם מבולגריה.
אהה.
אנחנו מכירים איתה המון המון שנים, מאז ש... היינו צעירים בקהילה, היינו ביחד בפעילויות בקהילה, בשומר הצעיר, במחנות של הקהילה עצמה, כל מיני מחנות קיץ, מפגשים של הקהילה, בתוך סופיה, ואז דרכנו איכשהו הלכו לכיוונים אחרים. אני הגעתי לארץ, היא המשיכה את דרכה ללימודים באירופה ובארצות הברית, ואחרי המון שנים נפגשנו במקרה בבית הכנסת בסופיה.
זה המקום הכי מדויק להיפגש בו.
כן, כן. אומנם אני בעיקר לא דתי בכלל, אבל תמיד כשהייתי חוזר לבולגריה כל השנים האלה, פעם או פעמיים בשנה כשהייתי חוזר, אם זה נופל על החגים הגדולים, פסח או ראש השנה, כיפור, אני תמיד, תמיד הולך לבית הכנסת. למה? לא להתפלל, אלא להיפגש, כי זה המקום שאתה יודע שבחגים הגדולים אתה תראה את רוב הקהילה, רוב החברים שלך במקום אחד.
נהדר.
וזה מה שקרה גם איתה, שהיא אז הייתה בארצות הברית, וחזרה בדיוק לבולגריה, וגם הלכה לראות את החברים של פעם, ונפגשנו, ואז נפגשנו עוד פעם בביקור הבאה, וככה דברים התגלגלו, ובסופו של דבר משכתי אותה גם לארץ.
אוי, זה סיפור יפה. זה סיפור יפה. ואני רוצה לשאול אותך, לו הייתי מזמינה אותך לבחור שיר עברי שאתה אוהב, או שנמצא בילדות שלך, או משהו, מה היית בוחר?
לא יודע, יש לי הרבה כמו שאני אוהב, וכשאת אומרת ילדות, אמנם בשבילי זה לא כל כך ילדות, כי כשהתחילו חיים יהודים מחדש בבולגריה, כבר הייתי די בוגר, ככה שזה, בשבילי זה לא ילדות, אבל יש לי עמוק עמוק את כל השירים שהיינו שרים ורוקדים ריקודי עם, עליהם במחנות של הקהילה. הרי הייתי כמה שנים, חלק מאוד מאוד גדול מהחיים שלי, היומיומיים, ביליתי בתוך הקהילה, או בבית העם בסופיה, או בשומר הצעיר, או בהכנה למחנות, או במחנות עצמם, בכל מיני סמינרים קשורים לקהילה. ובאמת מחנות הקיץ, שבהם הייתי גם מדריך, כמה שנים, היו איזושהי תקופה מאוד שמחה, ושם באמת למדתי את השירים הראשונים בעברית. תמיד היה מישהו שהיה אחרי, שני אנשים בדרך כלל שהיו מגיעים מהארץ, אחד שלימד את כל הילדים שירה, שירים עבריים, ואחד שלימד ריקודי ים. וזה היה נפלא, ויש לי שאולי סרטוני וידאו מהמחנות האלו בקובצ'בצי, אז הייתה תקופה של כמה שנים שהקהילה ממש שמרה כל קיץ איזשהו קומפלקס בקובצ'בצי, שזה לא רחוק מסופיה, והיינו עושים מחנות של מאות ילדים, וגם אנחנו המדריכים, כמובן, שרנו איתם את השירים, ושרנו אותם בלי שידענו תמיד מה בדיוק אנחנו שרים, כי היינו מקבלים כזה הדפסה של ספרון עם כל הטקסטים, כמובן כתוב בבולגרית, כדי שאנחנו נדע איך לחלק את המילים לפחות. מאיפה כן. מתחילה מילה ואיפה היא מסתיימת, אבל לא ידענו איזו מילה, מה זה אומר, קיבלנו גם תרגום, אבל אתה שר בלי שאתה יודע מה אתה שר, ושרנו בשמחה, הייתה תקופה מאוד, כן, נוסטלגיה, ויש את זה עדיין בבולגריה, תפו, הקהילה שם מאוד פעילה, הדור החדש, עושה למרות שהקהילה כמובן קטנה יותר, אבל יש חיים והם עושים אותו דבר, מה אנחנו עושים, ומי שעושה אותו זה היו החניכים שלנו, אפילו לא שלי, כי כשאני הייתי שם, הייתי בעיקר מדריך של הגדולים יותר, ומי שהיום הם מוביל את הקהילה זה אנשים, ילדים, שאז היו בשכבה א', הכי קטנים, במחנות. אבל זה טוב לראות שיש המשכיות כזאת של חיים שאנחנו זוכים מלפני 20 שנה.
אני זכיתי לראות מחנות כאלה ביוגוסלביה. ביוגוסלביה, בתקופה עוד שהייתה יוגוסלביה הקומוניסטית, וגם אחרי. וכמו שאתה מספר שיש מקום כזה ליד סופיה, אז שם היינו בפירובץ, על שפת הים האדריאטי, ונדמה לי שהיום יש מקום בהונגריה, שמרכז את כל ילדי...
סרבש.
כן, את כל ילדי הבלקן אליו.
אגב, סרבש זה פרויקט מאוד גדול, והוא היה קיים עוד כשאני הייתי בבולגריה. בשנות ה-90 התחילו לעשות מחנות לילדים מכל הקהילות במזרח אירופה. אני אישית לא נסעתי לשם, אבל רוב הילדים מהקהילה כן, היו לפחות פעם, פעמיים, כמה פעמים, לפעמים, כל שנה, היו נוסעים אחרי המחנה בבולגריה, המחנה הגדול, הבינלאומי. וזה, כן. אני חושב שזה זה, זה, זה נפלא, לקהילות קטנות יותר, זה דרך נפלאה לשיתוף פעולה, להיכרות עם ילדים מארצות אחרות, ואחר כך היו יוזמות בלקניות יותר, בגלל שאנחנו מדברים יותר על הבלקן איתך פה, אז באמת היו כמה יוזמות של ילדים מבולגריה ויוון וטורקיה ורומניה ו... יוגוסלביה לשעבר בצורה אחת או אחרת, ובאמת אנחנו מדברים על קהילות די קטנות.
קהילות קטנות, אבל ביחד שומרים על המשכיות וזהות, וזה מאוד מאוד חשוב. נכון. זה מין חוכמה עתיקה כזאת, נכון. לשמור על קשר. אז אנחנו נשמע עכשיו קטע מוזיקלי, משהו מתוך אולי שירי תנועות הנוער, ונמשיך את שיחתנו.
טוב ירושלים, או מפילל וממילל, ותורה אורה כזו יש לנו, וגם הגדה ומגילה, ואלוהים אחד שלנו, וכל חתן וכל כלה. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ישראל פורחה, אב ישבה בה וצופה, את צופה בה וזורחה. לנו יש החיירים אלפיים, תנבו רגלי המבשר, וגם מלאך מן השמיים, שאין נפשנו הוא שומר. וחסיד בעיר הזו יש לנו, וגם חיילות וגם פרחים, והברכות כולן שלנו, והצורות והשבטים. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. אשר בינינו יש מקום בארץ ישראל, מן הצרות שלו עלינו אתה ורק אתה גואל. בכחול לבן מונח הדגל ולירושלים את ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם אנגל צ'ורפצ'יב, זה קשה לי ואני לא יודעת למה. אם כי אני יכולה לומר שצ'ורפ זה גרב, נכון?
זה גרב, נכון. ו...
מה משמעות השם?
מילה מטורקית שנכנסה לבולגרית עמוק עמוק, עד כמה שאמרו לי אחר כך, אפילו היא לא טורקית מקורית, היא הגיעה, היא פרסית לטורקית, וכמובן לבולגרית חדרה באותם 500 כמעט שנה של שלטון אוטומני בבלקנים. ומה זה אומר מבחינת השם שלי? אני מניח אף פעם לא עשיתי מחקר ממש מעמיק על החלק הזה של המשפחה, החלק הבולגרי, כי אבא שלי הוא בולגרי. וכמה שאני מניח, כי זה בדרך כלל, הסגנון שאנשים באותה תקופה קיבלו שמות משפחה כאלה של מקצוע, אבא שלי, המשפחה שלו מקופריבשטיצה, במרכז בולגריה, שבזמנו, בתקופה האוטומנית, זה היה מרכז מסחרי, יצרני מאוד מאוד גדול ועשיר. וככל אני נראה, אחד מבני המשפחה, מים, היה מייצר גרביים עבור הצבא האוטומני. והיה מספק, כן, גרביים לצבא, וככה יצא השם, יצרן הגרביים. התחילה לעבור דורות דורות, ואגב, אני חושב שחוץ מהמשפחה של אבא שלי, אין כמעט אנשים אחרים בכל בולגריה עם השם הזה.
צ'ורפצ'יב. טוב, אני אלמד להגיד את זה.
כן.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, זה נפלא בעיניי שמצאת את דרכך לאוניברסיטת חיפה, וגם לימדת את ההיסטוריה המודרנית של יוון דווקא, ולא של בולגריה.
כן.
זה מעניין, איך זה קורה כזה דבר?
זה מעניין, ורוב האנשים מאוד מופתעים, כי מכירים אותי כמישהו שסיים את הלימודים שלו גם בתואר השני וגם בדוקטורט עם תזות על יהדות בולגריה, ואני בעצמי מבולגריה ועוסק ביהדות בולגריה, וכשאני אומר שלמדתי דווקא היסטוריה שלי יוון, אז כולם מתפלאים, איך באמת הגעת ליוון אם אתה מבולגריה. אז התגלגלתי גם במקרה כשעשיתי את הדוקטורט שלי בחיפה על
יהדות בולגריה. מה נושא הדוקטורט?
אני כתבתי על מערכת החינוך היהודית של הקהילה בבולגריה בין שתי מלחמות העולם. כלומר, הניסיון, זה התקופה שבעיקר הציונים שלטו בקהילה וניסו להברט את מערכת החינוך של הקהילה.
שזה התקופה שהוריי למדו בבתי הספר העבריים בבולגריה, כן. ואכן הם ידעו עברית.
כן, תקופה מאוד חשובה לדעתי, כי באמת מאוד מיוחדת, לאור גם כל מה שקורה בקהילות אחרות, באירופה באותו זמן, הקהילה הקטנה, בבולגריה הייתה מאוד ציונית, וההנהגה בכל דרך ניסתה להחדיר לתוך הלימודים בבתי הספר של הקהילה את העברית. ואני זוכרת, אברמיקו, בחר, אמר ברעיון שלו, שאנשים בבולגריה דיברו עברית מאוד טובה, מאוד יפה, כי למדו עברית שם וידעו, עברית עוד בבולגריה, בגלל אותם הניסיונות של הציונים באמת לעברת את החיים הציבוריים ואת הלימודים בבית. בבתי הספר באותה תקופה. ואגב, צריך להגיד שגם בין קרובי משפחה שלי שהגיעו ב-48 לארץ, היו לא מעט שכבר ידעו עברית שהגיעו לפה.
ברוב המקרים ידעו עברית.
וזה מאוד עזר להם בקליטה.
ברוב המקרים ידעו עברית.
כן,
אולי לא תמיד עברית משובחת, אבל ידעו עברית
נכון, וידעו לקרוא. נכון, אבל כן, בתנועות הנוער, במכבי, ההוראות של התעמלות היו בעברית, ובביתר ובשומר הצעיר, חלק מהדברים נעשו בעברית. וכמובן הגיעו מורים מארץ ישראל, ללמד בבתי ספר היהודים בבולגריה באותה תקופה. אז עשיתי את הדוקטורט על הנושא הזה, אבל מי שהנחה אותי בדוקטורט, פרופסור מינה רוזן, הרי היא חוקרת ידועה של יהדות האימפריה העות'מאנית, וכמובן כל הארצות הירשה של האימפריה. הזאת. והיא בדיוק שהתחלתי את הדוקטורט אצלה בחיפה, באוניברסיטת חיפה, היא הצליחה להוביל, לגייס את קרן אונסיס, לתרום ולממן תוכנית חדשה ללימודי יוון המודרנית. וזה התחיל כמשהו מאוד קטן עם מרצה אחד שהגיע מיוון כל סמסטר ולימד רק היסטוריה, שניים או שלושה גגי קורסים של היסטוריה יוונית. הייתה גם מישהי מתוך האוניברסיטה שלימדה לפני זה יוונית עתיקה והיא התחילה ללמד גם יוונית מודרנית. ואז מינה אמרה לי, אז למה שאתה לא תבוא לשיעורים שמפתחים בתוכנית? הם מאוד מעניינים, מרצים מבריקים מגיעים, ויהיה לך מעניין. ואז באמת הלכתי, לא היו כל כך הרבה קורסים בשנים הראשונות, והלכתי כמעט לכולם, הכרתי את המרצים, ידענו, וגם הלכתי ללמוד יוונית מודרנית. כן, וזה היה לי קצת אולי יותר קל ממה שלאחרים, כי בבולגריה, בתיכון, אני למדתי בבית ספר מיוחד שהוא לשפות עתיקות. כלומר, היה לי
כבר... היה לך בסיס.
היה לי בסיס ורקע של יוונית העתיקה שלמדתי שם כמה שנים, ויוונית מודרנית. כמובן היא די שונה, ובהתחלה יש את השוני ואת המוזרות שאתה למדת לקרוא בצורה אחת, כי בבולגריה מלמדים קריאה ארזמית, ואוי ואי, ופתאום אין לך את זה, ואתה צריך להתאים את עצמך, ובהתחלה זה מאוד מצחיק, כי אתה מתחיל לקרוא יוונית מודרנית בצורה שאתה קראת יוונית עתיקה, אבל לאט לאט נשארתי בשיעורים האלה עד שסיימתי את הדוקטורט, ואז חשבתי מה אני עושה הלאה. ושוב מינה שאלה אותי, אולי אתה תרצה קצת להרחיב את הדברים ולעסוק גם ביוון. ויש מדי שנה פותחים מלגות לחוקרים צעירים גם מהארץ ביוון. האם אתה רוצה לעשות פוסט דוקטורט שם? וחשבתי ואמרתי למה לא.
כן.
וככה באמת התקבלתי, קיבלתי מלגה, נסעתי לסלוניקי לשנה אקדמית אחת, ואז בעצם נשארתי עוד שנה, חידשו לי את המלגה, ואומנם שם עסקתי יותר בלחקור ולאסוף חומר על נושאים אחרים, על הכיבוש הבולגרי בצפון יוון, על המדיניות היוונית כלפי המיעוטים בין מלחמות העולם. אבל זה גם הייתה תקופה מאוד נחמדה, שהכרתי ארכיונים חדשים, אנשים חדשים, חוקרים חדשים. בתקופה הזאת לרוב הכרתי את רוב חוקרי יהדות יוון, גם שחלק גדול מהם בסלוניקי, חלק באתונה כמובן, אבל התחלתי להכיר אותם. וכשסיימתי את התקופה הזאת של שנתיים ביוון, ואגב זה היה מאוד נחמד אז, כי הייתי מאוד קרוב לבולגריה, אז בתקופה הזאת יכולתי הרבה יותר לבקר בבולגריה ממה שכשהייתי בארץ.
כן.
הרי מסלוניקי אפשר לקחת רכבת או אוטובוס, לא צריך טיסה.
ישר לסופיה.
כן, כל כמה שבועות נסעתי לסוף שבוע לסופיה. זה היה נהדר. ואז כשסיימתי ועמדתי לחזור לארץ, חיפשתי מה אני יכול לעשות. ובינתיים מינה פרשה מהתוכנית, מי שהחליף אותה, דוקטור ג'ני הורוביץ, הציע לי לחזור ללמד בתוכנית, כי בינתיים התוכנית התרחבה. בהתחלה כל השיעורים, בגלל שהיו בעיקר על ידי מרצים מחול, יוון או גם מאירופה וארצות הברית, הם היו באנגלית.
אבל מה שמעניין, מה שמעניין כאן בתוך המסע הזה שלך, שיש לך חיבור יוצא דופן בין ישראל והבלקן. כלומר, אתה מרחיב את המבט של כולנו על הבלקן. אתה יוצא מבולגריה אל ישראל, ומישראל חזרה ליוון, אבל בעצם כשאתה חוקר את יוון, אתה חוקר דברים נוספים שקורים בסביבה, ונוצרת לך איזושהי מפה מאוד מקורית, שלא לכל, לאף אחד מאיתנו אין כזה מבט. ואני מאוד מקווה שאתה כותב את הדברים.
כן, האמת שאף פעם לא הייתי טוב בזה, ביומני או משהו כזה, אבל בהחלט, כשאני מסתכל אחורה, זה ניסיון מעניין שלא קשור במדינה אחת.
האם אתה חושב, האם כשהיית ביוון גם התאהבת במוזיקה היוונית, כמו שפה בארץ כל כך אוהבים?
כן, בהחלט. זה לא היה קל, כי אני אגיד לך, את זה הישראלים אולי פחות יבינו, או שכן יבינו, כי גם פה מוזיקה יוונית בבולגריה בזמנו, כשהייתי, לרוב הייתה איזשהו סמל, סימן של מוזיקה פחות טובה, ולא בגלל המוזיקה היוונית עצמה, אלא בגלל שבבולגריה אז לקחו ועדיין לוקחים, זמרים מקומיים, לוקחים את השירים לא תמיד הכי איכותיים, והפכו אותם לסגנון, לז'אנר מוזיקה מסוים בבולגריה, שאני פחות לפחות לא כל כך מתחבר עליו, ומה שנקרא צ'אלגה בבולגריה.
צ'אלגה.
כן, צ'אלגה זה סגנון כמו מוזיקה מזרחית.
ים תיכוני יותר.
כן, אבל איכשהו כשזה עובר מהמקור היווני לגרסה הבולגרית, איכשהו האיכות יורדת, אני לא יכול להסביר את זה.
אני יכולה להסביר, כי זה קורה גם במעבר מיוונית לעברית, יש הרבה מאוד תרגומים של השירה היוונית לעברית, וכשזה המילים והמוזיקה היוונית נמצאים, הם נמצאים בהלימה, וזה כל כך מפתה, וזה כל כך, אבל כשמעבירים את זה לשפה אחרת, יש איזה סוג של רדוקציה, שקשה מאוד להסביר אותה. התרגום הוא לא מספק. זו תופעה מעניינת שאולי בהזדמנות שווה להתייחס אליה.
אגב, בבולגריה לרוב אפילו לא עושים תרגום, לוקחים את המנגינה, מלבישים איזשהו טקסט שהוא בדרך כלל באמת לא משהו שמישהו היה מתגאה בו, והסגנון הזה זה סגנון ש מזוהה עם הקליפים, עם בחורות חצי ערומות, ועם המועדונים באמת עממים כאלה. וזה לקח לי זמן, כשהייתי כבר ביוון, להכיר יותר סגנונות, ויותר שירים, ויותר זמרים איכותיים, ובסופו של דבר, אכן, אני יכול להגיד שבסופו של דבר יצאתי עם אהבה למוזיקה היוונית, לשפה היוונית, לארץ, לתרבות היוונית, ובאמת המוזיקה היוונית מלווה אותי כל יום, יש לי כל יום שירים יוונים שאני שם לי סתם להנעת האוזן עד היום.
אז אחד מהם אנחנו נשמע, אתה תמליץ לנו ואנחנו נשמע בשמחה רבה, זה מעניין יהיה לשמוע את ההמלצה שלך כזאת מתוך הבלקן ומחוץ לבלקן, מבט על המוזיקה היוונית, וואלה, זה מקורי.
Δεσμές ανοιχτά και κάτι, κάτι φορήσα στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Για σένα και για μένα ναι, και τα μάτια του βουρκώναν κι ολοκλεγάνε. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου, τα συγχωρείτα τα λαθή καλά σου. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου, τα συγχωρείτε τα λαθή τα μεγάλα σου. Πιάσαν Θεέ μου κάτι κλάματα που με βρήκανε κουρέλι τα χαράματα. Με το αγάλμα ως το δρόμο προχωρήσαμε, μου εσκούπισε τα μάτια χωρίσαμε. Με το αγάλμα στο δρόμο προχωρήσαμε, μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם אנגל צ'ורפצ'יאב. אנגל, אחד הדברים שמסקרנים אותי מאוד בקשר אליך, זו העבודה שלך ביד ושם. כי בעצם עד כה מה ששוחחנו, דיברנו על תרבות, דיברנו על עברית, דיברנו על יוון, על לימוד יוון, לא נגענו בנושא של השואה ואחרי המלחמה. זאת אומרת, בעצם אני הייתי אפילו שואלת אותך, איך קרה שהמשפחה שלך נשארה בבולגריה ולא עלתה בעליות הגדולות. אני לא שואלת אותך מבחינה אידיאולוגית, אני שואלת אותך מבחינה כאילו ההיסטורית, איך זה קורה. וכאן אתה נכנס לישר לליבה של הנושא של השואה בבלקן ובבולגריה בפרט. מה מוביל אותך לשם?
להגיד לך את האמת, התחלתי לעבוד ביד ושם אולי קצת במקרה. אני לרוב, בגלל שבתזות שלי חקרתי יותר דברים שקשורים לתקופה בין שתי מלחמות העולם, אף פעם לא כל כך רציתי להיכנס לנושא של השואה, לנושא של המלחמה. גם בגלל שזה
למה?
גם בגלל שזה נושא מאוד טעון פוליטי.
תסביר.
עם מריבות בתוך הקהילה הבולגרית אפילו. יש מריבות בלתי פוסקות על ההצלה ועל ההשמדה, ומי הציל ולמה הציל ואיך זה קרה ואם זה קרה. והוויכוחים האלה לפעמים עיפו אותי, ולא רציתי להיות חלק מהם. וכמו שאומרים על היהודים, שיש שני יהודים ושלוש דעות, אצל הקהילה הבולגרית לפחות בנושא הזה, אז זה כבר 10 דעות. אבל לפני 10 שנים בערך, קצת יותר כבר, שוחחתי קצת עם אישה גם מבולגריה, סוניה לוי, זיכרונה לברכה, שנפטרה. והיא עבדה במקום שאני עובד היום, בארכיון יד ושם. ואני הכרתי אותה עוד מבולגריה, וכשהייתי מגיע לירושלים, אז היינו נפגשים, והיא מספרת לבד, איזשהו יום היא סיפרה לי שהיא צריכה לחזור לתקופה לבולגריה, לטפל בהורים המבוגרים שלה, שהם חולים. ואמרה, אולי עד שאני חוזרת, כי זה יהיה בטוח כמה חודשים, אז אולי אתה יכול לבוא מדי פעם, כי ידע שאני עובד באוניברסיטה, אבל זה לא משרה מלאה שאני עסוק כל יום. היא אמרה, אולי אתה יכול לבוא, ובזמן שאני לא פה, פשוט להמשיך מה שאני עושה, שזה לא יישאר ללא טיפול. והיא באמת טיפלה בכל המסמכים שהגיעו מארכיון הלאומי בבולגריה באותה תקופה. אמרתי, בסדר, אני אנסה. אז פניתי ליד ושם, שחשבו. בסוף זה לא קרה. אבל ככה התגלגלו הדברים ראינו, סוניה לא רק שנשארה תקופה יותר ארוכה בבולגריה, אבל החליטה בעצמה, ובסופו של דבר היא נפטרה, מאוד מצער. ואז אני זוכר שאז כבר שלא היה אף אחד שידע בולגרית, והפתאום שלי היה יד ושם, אז איכשהו הנושא שוב עלה.
וזה משך אותך? באותו שלב?
כן, זה משך אותי, כי ראיתי את זה כמשהו חשוב, כי עד שסוניה הייתה שם, היה מישהו שטיפל בעניינים הבולגרים, ובחומר שהגיע מבולגריה, ואחרי שהיא כבר לא הייתה שם. אז כל החומר הזה, הרגשתי שהוא יישאר לא טיפול,
יתום.
ללא הנגשה, כי אף אחד באמת לא ידע בולגרי, חוץ ממנו. וראיתי את זה כאיזושהי משימה שצריך להמשיך את העבודה, אחרת כל התיעוד יישאר אי שם בארכיון, ואנשים אפילו לא ידעו מה יש.
ומה גילית בחומרים האלה? מה גילית שלא תיארת לעצמך? מה גילית? מה יש שם?
לא שהיו דברים כל כך שלא תיארתי לעצמי, לא היו קידושים, כי בעיקר אנחנו עד היום מביאים עותקים של מסמכים שהם היו נגישים כבר, היו כבר נגישים בבולגריה, בתור בולגריה, בארכיון הממלכתי, ושם עוסק ושלמה שלטיאל, אפילו צילמו חלקים מהם, המוזיאון בוושינגטון, מוזיאון השואה, גם צילם חלקים, אבל הרגשתי שצריך לבנות איזשהו אוסף, ובאמת, אז שהתחלתי, מי שהיה עד לפני כמה שבועות מנהל הארכיון של יד ושם, דוקטור חיים גרטנר, הייתה לי שיחה איתו, ואמר שהוא הסכים איתי שצריך לא רק לטפל ולהמשיך לטפל בחומר הזה, אלא היה לו גם רעיון איכשהו להרחיב את הנושא ולעשות יותר עבודה בכלל באזור הבלקן. מה שדיברנו על הקהילות ועל החיבורים, אותו דבר אני מנסה לעשות היום בארכיון, וככה אנחנו מנסים להגיע להביא תיעוד מיוון, ומיוגוסלביה לשעבר, כמה שיותר, ומרומניה וממקומות אחרים, ושזה יהיה משהו יותר רחב ביד ושם, כי הרגשנו שיד ושם הרבה שנים התמקד באותם המוקדים הגדולים והחשובים של השואה באירופה, מזרח אירופה ופולין וגרמניה ואוסטריה, והנושא של הבלקן קצת צולע.
עוד ממד, עוד איזה זווית. כאילו אין מספיק נוכחות, ידע והבנה של מה באמת קרה שם.
נכון, ואז כשאני הגעתי לארכיון, בעצם מצאתי דברים על בולגריה, שחלק מהם באמת סוניה הביאה וטיפלה בהם ורשמה, והיו כמה דברים מיוגוסלביה לשעבר, אבל גם על יוגוסלביה נעשו דברים בשנות ה-80, קצת 90, ואחר כך הייתה הפסקה, כי אף אחד באמת לא עבד על זה באופן שיטתי. והיום אנחנו מנסים, אני עוסק ברכש ארכיון, במחלקת הרכש, והעבודה שלנו זה לאתר ארכיונים, למפות ארכיונים בארצות הבלקן, לעשות סקרים שם, לראות מה יש בהם, מה עוד לא התגלה, מה לא צולם, ומה שאפשר להביא. ואני צריך להגיד לך שבחלק מהמקרים, הצילום הזה, העבודה שלנו, יחקוש עותקים של התיעוד. לפעמים זה ממש הצלה של החומר, ואני אתן לך רק דוגמה אחת, ויש הרבה דוגמאות כאלו, גם בבלקן ולא רק, גם בברית המועצות לשעבר. רק מקרה אחת מהעבודה שלי, לפני כמה שנים הגעתי לפאזרג'י. עיר בבולגריה, ליד פלובדיב, שבזמנו הייתה קהילה, אומנם לא גדולה במספר, אבל מאוד פעילה, עם בית ספר יהודי וכו' וכו'. הגעתי לארכיון שם לבדוק את התיעוד שאנחנו רוצים לצלם, שחלק ממנו כבר צולם בצורה אחת או אחרת לפני זה, והרגשנו שאנחנו צריכים ביד ושם עותקים יותר איכותיים. כי הרבה פעמים מה שצולם בשנות ה-80, למשל, על מיקרופילמים, לא תמיד באיכות טובה, לא כל כך נוח לקריאה.
כן. ומה גיליתם?
ואז הסתכלתי על התיעוד, עברתי על כל מה שהיה ידוע, עוד דברים שמצאתי בעצמי, מהקהילה היהודית, מבתי המשפט, עסקים יהודיים, תיקים של עסקים יהודיים, כל מיני דברים מחטיבות של של הרשויות, למשל, שקשורים בצורה אחת או אחרת אל היהודים. ואז ביום האחרון, לפני שמלתי לחזור לסופיה, הארכיונית, אחת מהארכיוניות, ביקשה ממני, אם אני יכול להסתכל על משהו שיש להם במחסן, כמה דברים, שהם לא יודעים לקרוא, זה בטח ספרים בעברית, כי זה בשפה שהם לא מכירים, כמה ספרים, שאני לפחות אגיד להם מה זה. ואז ירדתי איתה למחסן, והיא מראה לי את הספרים, אני פותח את הספרים, ואני רואה שזה כתוב בערבית.
בערבית?
בערבית, כנראה שספרי תפילה, או קוראן, או משהו כזה, ואמרתי לה, טוב, אני מצטער, אני לא ממש יכול לעזור כזה בערבית. ואז אני מסתכל על אותו מדף בהמשך, ואני רואה דברים מוכרים, בולטים, וכתוב שם בית ספר יהודי בבולגרית, אתה יודע, על איזשהו פתק. ואמרתי, את המסמכים האלה לא הבאתם לי אותם. והיא אמרה, כן, זה דברים שהם לא רשומים, לא מקוטלגים, אז הם יושבים פה ואנחנו לא מוצאים אותם כי הם לא מסודרים בכלל. ואז ביקשתי רשות שאני אסתכל עליהם, ואני מגלה קלסרים וספרים ומסמכים במצב לפעמים ממש ממש צער את העין. הם היו מקופלים וקרועים מרוב שדחפו אותם לקלסרים והעמידו אותם, ואז קצוות נשברו, והיו ללא שום סדר, מקופלים בכל מיני צורות. ואז לא היה לי זמן, כי זה היה באמת יום שישי אחרי צהריים, סוף השבוע, ומה שיכולתי לעשות היה המון אבק. לקחתי פשוט איזשהו סמרטוט, והתחלתי להוריד את האבק, ופשוט להניח את כל הקלסרים ככה שהם לא יפגעו בקצוות של המסמכים, וראיתי שיש שם דברים מבית הכנסת, מבית הספר היהודי, וקבעתי שאני מגיע בשבוע הבא, אני חוזר לשם, ובאמת חזרתי.
מה מצאת?
היו, נגיד, יומנים של הכיתות מבית הספר היהודי, עם שמות של התלמידים, עם המקצועות שהם למדו, עם הציונים שלהם.
איזה יופי.
התכתבויות של הקהילה, של בית הכנסת, של ועד בית הכנסת, ועד בית הספר, והמון דברים. אז באמת עזרתי, קצת ניקיתי, ואני ממש שמח, כי באמת הארכיון בבולגריה, אנשים שם מאוד נחמדים ומשתפים פעולה, דיברתי כמובן עם ההנהלה הראשית של, של הארכיון הממלכתי, והם פשוט לקחו את הנושא עדיין, כי גם הייתי צריך כבר לחזור לארץ קצת אחרי זה, והארכיוניות שם במקום בפאזרג'יק, וממש צריך להגיד כל הכבוד להם, כי הארכיונים בבולגריה בתקופה הזאת הם תקופה לא טובה, הצוות שלהם מאוד מאוד הצטמצם, יש שם...
אתה מדבר על הימים האלה?
כן, על השנים האחרונות, גם לפני 5 שנים זה היה ככה, הצוותים מאוד קטנים, והם צריכים לדאוג גם למחסן, ולרישום, ולקטלוג, ו...
והם לא מבינים, הם לא יודעים לקרוא עברית או ערבית.
כן, אבל אגב, רוב המסמכים שגיליתי שם, לא מסודרים, היו בבולגרית, שזה היה נפלא, כי אז הארכיוניות המקומיות הצליחו אחר כך לטפל בכל התיקים האלה שהיו מונחים שם, ולסדר אותם, ובאמת לסדר אותם לצילום, וככה צילמנו אותם, והם סידרו אותם, ואני יכולה להגיד שזה הציל את המסמכים האלה.
זה ארכיון של קהילה. בעצם אתה עלית על ארכיון של קהילה.
כן, זה חלק מהארכיון של הקהילה, שחלק ממנו כבר היה מסודר, והיה קיים כחטיבות בארכיון, ואנחנו גילינו ככה פשוט חלקים נוספים, שהם אחר כך הוסיפו לאותן החטיבות הקיימות.
יש לך עוד דוגמה?
עוד דוגמה, לא יודע, נגיד בסרביה, אנחנו היום מצלמים שם בארכיון הצבאי, תיעוד, שהארכיון בעצם מצלם בעתנו, ומקטלה כי חלק גדול, יש אוסף מאוד מאוד גדול בארכיון הצבאי בבלגרד, ששייך המסמכים מהמדינה הקרואטית העצמאית בזמן המלחמה, וזה אוסף מאוד גדול שחלק ממנו רק מסודר ורשום. ועכשיו...
מה יש שם?
חיילים
יהודים?
אנחנו עוד, רק עכשיו התחלנו לקבל חומר, אבל גם הודות לפרויקט הזה של יד ושם, הארכיון מצליח לסדר ולקטלג ולצלם את המסמכים, וזה קורה בעוד מקומות, שבאמת הרכש שלנו, למרות שלפעמים לא כל החומר שאנחנו מוציאים בחטיבה מסוימת הוא קשור ליהודים, אבל ככה אנחנו עוזרים לארכיונים המקומיים, שהרבה פעמים הם בצרות כלכליות, אנחנו עוזרים להם להציל מסמכים, כי אחרת וואו. לארכיונים האלה פשוט אין להם את הכלים, אין להם את האמצעים לטפל, ויכול להיות שבקרוב אנחנו גם נעשה פרויקט דומה, בארכיון משרד החוץ של רומניה.
וואו.
ששם יש חלק מהחומר של הקונסוליה הרומנית בברלין, שהם גילו במחסנים אחרים, והביאו אותם לארכיון, שהוא פשוט זרוק בקופסאות ובקלסרים, ואין להם איך לעשות את זה לבד, ואנחנו מנסים לגייס גם עוד... מוסדות אחרים לפרויקט משותף, ואנחנו מצפים שאולי יהיו שם, אנחנו יודעים שיש שם קצת דרכונים של יהודים שחיו בגרמניה, אבל גם אפילו חומר שלא קשור רק ליהודים ולשואה, חומר ארכיוני זה דברים חשובים, ואני שמח שבעזרתנו אנחנו יכולים להציל.
אז יש, אתה מספר שיש שבט כזה, מין נטוורק של ארכיונאים, שאתם בקשר איתם, ומשתפים פעולה אלו עם אלו, והדבר מעניין הוא, באזור הבלקן, מבחינה כלכלית, הארכיונים האלה לא זוכים לעזרה רבה, ודווקא מדינת ישראל, שלכאורה רחוקה מזה, היא זאת שמעוררת את הנושא ואת העניין, ואת המסמכים.
כן, כן, כי אנחנו ביד ושם כמובן מעוניינים ומחויבים צרית לחפש, לנסות לאתר כל תיעוד אפשרי שקשור לשואה, ואנחנו סביב זה גם מחפשים גם דברים ומסמכים ותיעוד שקשור גם לשנות ה-20 וה-30, כי אנחנו חושבים שהמידע על הקהילות לפני השואה, זה מידע מאוד חשוב כדי להבין גם מה שקרה, הרי הם לא הגיעו משום מקום, ואנשים שהושמדו, היו להם חיים לפני זה, וצריך לחקור גם את זה ולהבין גם את זה.
תודה רבה לך, אנחנו נעשה הפוגה מוזיקלית ונמשיך.
Вряд ли два ма на долг пах И под даняма не ще се справ Ще бродят близки по та земя Дирят брод, в тях грей въпламък, за цял живот. Той пръска искри с кръпите мах. Ах, как не искам да съм сама.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם אנגל ג'ורבצ'יב. תשמע, זה מרתק לי, כל הנושא של הכניסה שלך לתוך הארכיונים והתגליות המיוחדות. במהלך השיחה אמרת שבבולגריה, בהקשר של השואה, יש ויכוחים רבים, מה בדיוק קרה שם, אם מדובר בהצלה או לא, מה היו הדברים? אנחנו עכשיו מדברים בדיוק בראשית חודש מרץ, וחודש מרץ זה בעצם חודש שאנחנו מציינים בבולגריה. אני הייתי בביקור והשתתפתי בדיון על הצלת יהודי בולגריה באוניברסיטת סופיה. באתי לשם לאחר ביקור במקדוניה, ששם אנחנו זרים, עברנו את מצעד החיים בביטולה וביסקופיה, באותם ימים שבהם הזכרנו בתשעה במרץ, ב-11 במרץ, אלה הימים שאספו את יהודי מקדוניה למונופול שבסקופיה, ומשם הם הוסעו ברכבת לטרבלינקה, ומשם איש לא חזר. מי שעשה את זה, זאת הייתה, מי שביצע את הפעולה האיומה הזאת, זאת המשטרה הבולגרית. ובעצם בהתחייבות של המשטרה של בולגריה כלפי גרמניה, הייתה התחייבות שלה לשלוח גם עוד 20,000 מיהודי בולגריה באותו משלוח, באותה תקופה. למזלנו זה לא קרה. אותם 20,000 לא נשלחו, והרכבות לא יצאו לטרבלינקה. אבל קרה משהו, ואני שואלת אותך, מה קרה? מה בדיוק קרה שם?
רק אני אתחיל עם תיקון קטן, 20,000 זה היה מספר הכולל שעליו בולגריה התחייבה לפי הסכם.
כן, סליחה, 12,000 ממקדוניה וטרקיה ו-8,000 מבולגריה.
ואז באמת המספר הזה היה יותר גדול מהיהודים שנמצאים במקדוניה וטרקיה, וזה היה ידוע, ככה שהיה צורך באמת להשלים. עד 20,000.
את המכסה.
יהודים מבולגריה עצמה, מתוך בולגריה, ורשימות כבר נעשו, בעיקר יהודים מסופיה, אבל גם מקהילות אחרות, היו אמורים להיכנס, לפי התוכניות כמובן של הקומיסריאט לענייני יהודים, המיועדים היו היהודים, המנהיגים היהודים, היהודים העשירים יותר, המשפיעים יותר בקהילות האלו. ואת צודקת שמשהו קרה אחרי שבוצעו הגירושים מצפון יוון וממקדוניה. באמצע בין שני הגירושים האלה, בעצם יהודי טרקיה ומקדוניה היוונית נעצרו ונאספו למחסני טבק ברביעי למרץ, יהודי מקדוניה ב-11 למרץ, ובאמצע ב-9 למרץ היו צריכים לאסוף גם יהודים מבולגריה. ומה שקרה זה שיש קהילה אחת בבולגריה, שאנשים ממנה בקיוסטנדיל, שזה ליד הגבול עם מקדוניה וסרביה, אנשים מקומיים שמו בדרך אחת או אחרת על התוכניות של הממשלה לגרש גם מבולגריה. וזה לפעמים היתרון של מקום קטן, שאנשים מכירים אחד את השני, האנשים חיים חיי ידידות בין בולגרים ויהודים, ובעיקר יהדות בולגריה שהייתה מחולקת, אפשר להגיד, לשני חלקים, שני חציים. חצי מהיהודים התגוררו בבירה סופיה, וחצי השני היה פרוס בכמעט 30 קהילות שונות, בהרבה מקומות קהילות מאוד קטנות, שהיהודים לא נבדלו בשום דרך מהשכנים שלהם, והם למדו איתם, והיו להם יחסים מצוינים, וככה היה גם בפלובדיף, בקיוסטנדיל. ובגלל זה, ראשי הקהילה שנודע להם על התוכניות האלו, הצליחו בעצם לגייס את תמיכה, של אנשים בולגרים מקומיים, והיו כמה וכמה מוכנים לעשות משהו כדי לעזור לקברים היהודים שלהם, אבל רק ארבעה מהם בסופו של דבר יצאו לסופיה כמשלחת במשימה מסוימת לעשות משהו, להשפיע, ואיך הם חשבו להשפיע. שוב, באותם הקשרים של מקום הקטן, כי דימיטר פשב, שהיה סגן יושב ראש של הפרלמנט באותה תקופה, הוא היה גם מקיוסטנדיל, והוא למד גם עם אותם האנשים, גם עם אותם היהודים, שהתריעו בפני החברים הבולגרים שלהם, ופה יש משהו שלהסביר, הסיפור הבולגרי וההישרדות של קהילה שלמה בבולגריה, בכל הנסיבות האלו של מלחמה ושל בולגריה, היא בעלת בריתה של גרמניה, ויש חקיקה אנטישמי, ויש משטר אנטישמי, זה סיפור מאוד מורכב, וחוץ מכל הוויכוחים האלה, גם לאנשים שמנסים לא להיכנס ולקחת עמדה פוליטית, כי הרבה מהעמדות האלו על הצלה או לא, זה גם הרבה דברים פוליטיים בימינו. אבל גם אנשים אחרים מתקשים באמת להסביר בצורה אחת ניטרלית מה קרה.
נו, ואיך אתה מסביר?
קשה להסביר. קודם כל, על סיפור בולגרי, אין לנו, גם עם כמה שאנחנו מביאים מסמכים, ודיברנו על זה שזה העבודה שלי, כן. בשנים האחרונות, על הרבה דברים, אין לנו תיעוד ישיר. אין לנו פקודות שנעשו בעל פה, אין לנו דברים כתובים שיכולים להעיד על מעשים או על כוונות, והרבה פעמים אנחנו נשענים על הנחות, על מה שקרה.
אין עדויות?
עדויות... יש עדויות. עדויות, אני אגיד לך, עדויות זה מקור חשוב, אבל מאוד בעייתי. עדויות הרבה פעמים נעשו בשנות ה-80, 90, 2000 אפילו.
מאוחר מדי.
מאוחר מדי. אפילו עדויות שנעשו קצת אחרי התקופה. הרבה פעמים אנשים... סיפרו מה שהיה נוח להם לספר, ואנחנו רואים את זה, נגיד, בעדויות והזיכרונות, למשל של אותם אנשי המשלחת מקיוסטנדיל, שאחר כך בינם לבין עצמם יש ויכוחים, אבל מה פתאום הוא אומר את זה ככה בזיכרונות, זה בכלל היה לא נכון, ולא הוא עשה את זה, אלא מישהו אחר,
מה היה תפקידו של ולדימיר פשב בעניין הזה? הרי הם באים אליו.
דימיטר פשב,
סליחה.
הוא דמות מאוד מעניינת. למה? כי הרי הוא חצי דומות העולם. הוא מציינים אותו כאחת האנשים שגרמו לתחיית התוכנית של הגירוש במרץ 43. צריך לזכור אבל שדימיטר פשב, הוא היה חבר ברוב הממשלתי בפרלמנט, הוא הצביע בעד החוק להגנת האומה, הוא האמין במדיניות הפרו-גרמנית של בולגריה, ועד מרץ אף פעם לא נקט איזשהו עמדה נגד המדיניות האנטי-יהודית של הממשלה. בקולות נגד אותם מדיניות בפרלמנט היו של כמה וכמה חברי פרלמנט. ופתאום...
זאת אומרת שהוא גם כן היה, הוא ידע על משלוח היהודים מטרקיה ומקדוניה, והוא לא אמר כלום על זה.
הוא ידע ממש סמוך בעצם ל... להגעה של המשלחת מקיוסטנדיל. הרי אנחנו יודעים שהוא שמע מחבר פרלמנט האחר, שהוא מדופניצה, על הנעשה בדרום בולגריה. יודעים שהיהודים שהגיעו מצפון יוון, שנאספו בכל המקומות בטרקיה ומקדוניה יוונית, הוסו לגורנה ג'ומיה ולדופניצה, ונשארו במחנות שם, בבתי הספר, במחצני טבק, כשבועיים. ואנשים ראו את זה, המקומים, וגם חברי פרלמנט שמאותו אזור חזרו, ואחד מהם סיפר לדימיטר פשב, שהוא רואה שבבית הספר המקומי יש עצורים יהודים מצפון יוון, שכנראה שמגרשים אותם.
כן.
הלאה. אז זה התחבר לו בדיוק באותם ימים, הוא קיבל מידע מדופניצה, מקבל מידע ממקום אחר בבולגריה, ופתאום באים עליו אנשים מקיוסטנדיל ואומרים לו, יש לנו מידע מבוסס שקיבלנו מאנשים בתפקידים רשמיים בקיוסטנדיל, יש רכבות וציוד שנאסף בתחנת קיוסטנדיל, יש פה משהו, והוא לא יודע, הרי התוכנית של הגירוש הייתה די סודית, נשמרה די בסוד בין אנשי הקומיסריאט לענייני יהודים, השר גברובסקי והצמרת הממשלתי. אבל הוא פתאום, הוא מחליט לעשות מעשה, הוא לוקח את עצמו ועוד כמה אנשים, והולך אל גברובסקי, על שר הפנים, ודורש ממנו הבהרות, והוא לא הרתם להחשות של גברובסקי, ששום דבר כזה לא קורה, ומה פתאום ואין שום דבר, עד שהוא אומר לו, לא, אתה עכשיו מברר בטלפון, ואתה פשוט מפסיק את זה. וזאת אולי באמת מה הגדולה והמהפך הגדול של דימיטר פשב, שגם בגלל אותו דבר, אגב, הוא הוכר כחסיד אומות העולם, בסופו של דבר.
זאת אומרת, הוא הצליח, הוא יכול היה, יש אפשרות שהוא יכול היה למנוע גם את השמדתם של יהודי צפון יוון, שהיו בדופניצה ובזה, זה יכול
זאת,
היה?
זאת שאלה מאוד גדולה, ושאלה כואבת. ושוב, יש לנו רק הנחות של החוקרים, ופה אני מדבר כחוקר, לא כנציג רשמי של יד.
כלומר, אין לנו עובדות, אבל יש לנו הנחות. הוא לא כתב או אמר משהו.
לא, לרוב כמובן, אחרי המלחמה, אנשים אמרו שלא יכלו, זה היה מאוחר מדי, אבל אנחנו לא יודעים מה קרה אז. מבחינת תזמון, הזמנים, הרי באותו זמן שהם פעלו להצלת יהודי בולגריה, היהודים ממקדוניה וטרקיה עדיין לא עלו על הטרנספורטים האחרונים. לא בסקופיה, שהרכבות יצאו רק בשבוע האחרון של חודש מרץ, ולא ביהודים מצפון יוון, שבעצם יוצאים מנמל לום רק ב-21-22 לחודש. דימיטר פשב כותב את המכתב המפורסם שלו, מחאה נגד הגירוש של יהודי בולגריה, ב-17 לחודש.
אז אפשר היה למנוע?
אולי.
כן.
אולי. אנחנו באמת לא יודעים, וקשה להאשים, הוא לא עשה, אבל מה שצריך להגיד לפחות ברור, זה שהטיעונים שיהודי טרקיה ומקדוניה לא ניצלו בגלל שהם לא היו אזרחים בולגרים, וזה מנע כל הגנה שלהם, צריך כמובן לדחות אותם לסף, הרי זאת השלטון הבולגרי ששלל מהם את האפשרות לקבל אזרחות בולגרית, כמו כל שאר התושבים של האזור, ככה שזה באמת טענה לא מוצדקת.
בזיכרון ההיסטורי שלנו, נצרב הסיפורים של יהודי פלובדב, שנאספו לבית הספר בפלובדב, ובסופו של דבר, כעבור כמה שעות, הוחזרו לביתם. הסיפור הזה הוא אחד מ... איך אני אגיד? מהדימויים הגדולים של התפנית שהייתה. אני, אם אתה רוצה להגיד משהו בעניין הזה, או בעניין של
הפרק? כן. אגב, סבתא שלי, שהייתה גרה בפלובדיב, באותם השנים, הייתה גם לחצר של בית הספר, ועם אמא שלי בבטן, כי אמא שלי נולדה במאי, 43. ואגב, כמובן, מכל הסטרס וזה, זה עבר איכשהו, יש השלכות בריאותיות, אמא שלי, ואת סבתא שלי אני לא הכרתי, נפטרה לפני שנולדתי, ככה שלא יכולתי לשאול אותה על זה, ואמא שלי כמובן עוד לא יצאה כדי לדעת מה קרה בדיוק שם, אבל זה גם אחד מהאפיזודות שבאמת מראים את אותו, מפנה בדיוק מה שקרה בסופיה, דימיטר פשף והניסיון שלו והפעולה שלו והלחץ שלו, אנחנו רואים את התוצאה בפלובדיף. לא כל כך בסופיה, אבל בפלובדיף, שהם לא ידעו מיד על תחיית התוכנית, ואספו את היהודים והחזיקו אותם עד שהגיעה ההוראה לשחרר אותם. האנשים האלו היו שם ולא ידעו מה מצפה להם. הם לא ידעו לאן הם נוסעים, מה קורה, היו מפוחדים, ומתוך כמה שעות מהשעות האלו של פחד ולחץ ואימה, הם עברו לשמחה אולי הכי גדולה בחיים שלהם, כשאמרו להם, אתם הולכים הביתה. כמובן, הם לא ידעו אז שזה לא נגמר סופית, והסכנה לא לגמרי עברה. למזלם, כמובן, גם התוכניות הבאות של מאי 43, לא יצאו לפעולה, מי שהושפע מהם היו יהודי סופיה, רק שגורשו להרי השדה בתוך בולגריה, ואנשים אחרים, פלובדיף למשל, הם נשארו איפה שהם, אבל באמת הם סמכו כמו הצלת חיים.
זאת הייתה הצלת חיים.
נכון, נכון.
זאת הייתה ללא ספק הצלת חיים.
כן, למרות שהם לא ידעו מה מצפה להם, אנחנו עכשיו כבר ממבט מרחוק, שנים אחרי זה אנחנו יודעים, כל אותם כמעט 12,000 שקדמו ועליהם היו צריך לצרף את אותם 8,000 יהודים בולגרים, לאן הם נסו ושאף אחד לא חזר. Yeah.
זה סיפור מרתק שיש לספר אותו וללמוד אותו ולחלוק אותו בחברה הישראלית שלא יודעת כמעט כלום על זה. אני אומרת, בשנים האחרונות משהו נתחיל להיפתח, ואולי בית מורשת שאנחנו מקווים להקים, והשיחות האלה, והפרטים האלה, עוד פרט ועוד פרט, יוסיפו לידע שלנו כצאצאי הקהילה הזאת, וגם של החברה הישראלית, אבל מה שחשוב בעיניי, וגם הדרך שסיפרת את זה, התחלת מזה שבקהילה קטנה אנשים מכירים זה את זה, והקהילה הקטנה גם יוצרת כאילו איזה סוג של אחריות. מה זאת אומרת? מה, הוא למד איתי בבית ספר, אז הוא לא ישמע מה אני אומר לו? כלומר, יש כאן משהו של אחריות הדדית, אבל לפני זה יש משהו נוסף. מישהו לקח יוזמה, ארבעה אנשים שקמו ואמרו, אנחנו נוסעים לסופיה עם הטלאי הצהוב על החזה, בכל זאת נוסעים לסופיה לדבר עם החבר שלנו, שהוא איש פרלמנט, בעיניי זה העובדה שהם קמו ונסעו ולא חיכו לדין, היא חלק מהסיפור, זה חלק חשוב מאוד בסיפור.
אז על ארבעת אנשים שאתם מתכוונת, המשלחת, הם היו בולגרים, אנשי ציבור בולגרים ידועים, אחד עורך דין, אחד חבר פרלמנט ותיק, אחד פעיל בארגון המקדוני המהפכני, ולדימיר קורטב. אז הם לא נסעו, באמת, היה פחות מסובך להם לנסוע, בגלל שהם לא היו יהודים, אבל גם עליהם, קודם כל, השלטון המקומי ניסה בכל דרך למנוע את הנסיעה שלהם, אחרי זה ריסיסו את הקירות של הבתים של חלק מהם, שברו חלונות, כל מיני גורמים אנטישמיים בקוסטנדיל, ויש פה שני צדדים, מצד אחד, אותם בולגרים, שבאמת קמו ולקחו יוזמה כדי לעזור לחברים שלהם. ומצד שני, היהודים המקומיים, יהודים בקוסטנדיל, אחר כך יהודים בסופיה גם, בבירה, אלו יהודים שלקחו, באמת, כמו שאת אומרת, יוזמה לעשות משהו, לא לחכות לדין, אלא לנסות להציל את עצמם, בכל דרך. ופה כל דרך שאני אומר, זה לא רק קשרים אישיים וחברות, הם נתנו שוחד לאנשים, הם אספו כסף ונתנו שוחד לבולגרים כדי לקבל מידע, כדי לגייס אותם לעזרה, כי לא כולם היו חברים שלהם, וחלק קיבלו כסף בתמורה, אבל כל אמצעי היה קשר כדי להציל לא רק אותם אנשים, כי הם לא דאגו רק על עצמם ועל המשפחות שלהם, אלא על כל היהודים. הם ידעו שאם הם יספיקו ויפסיקו את התוכנית, יעצרו את התוכנית של הגירוש, זה ישפיע על כל יהדות בולגריה.
זה מרתק.
זה מאוד חשוב שהיהודים הבולגרים לא ישבו על הכתר, לא ישבו עם ידיים לחזה ולחכות במה שיגידו להם לעשות. לא, הם התנגדו, ואנחנו יודעים שחלק מהצעירים היהודים התנגדו גם בצורה מזוינת והצטרפו לפרטיזנים, אבל אלה, ההנהגה היהודית אנשים בקהילות, אבל בעיקר ההנהגה היהודית בכל מקום, פעלה, וזה אחת מהסיבות לדעתי שהם הצליחו.
למנוע את זה.
כן.
וואו, אנגל, תודה רבה לך. זה היה מרתק ומדייק אצלי כמה דברים שלא דויקו, ו... גם הסיפור האישי שלך משולב בסיפור הקולקטיבי, באמת תודה רבה לך,
ושתזכה
לעוד שיחות. עוד לא דיברנו, השארנו כמה בועות ריקות שמעניינות אותי, ואני מקווה שנמצא הזדמנות.
איזשהו פעם נחזור גם למוזיקה היוונית.
ועוד איך, תראה. תודה רבה לך.
תודה חווה.
אני מתכנסו בו
השמיים התחילו לרדת טיפות מים ולהתכנס לתוכי המשכתי לבדי בדרכי וחלחל צילי בתוכי מרעיד מפחיד יותר מתמיד הוא שואל לאן אתה לוקח אני משיב לאן אתה בורח למה תמיד קירות מוגנים למה צל כשהאור בפנים
ra 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 ri ra ra ri